שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, תקופת המנדט הבריטי. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. ירושלים העותומנית נכנעה לפני אלנבי הבריטי בתאריך 11/12/1917. תושבי ירושלים קיבלו את הבריטים בשמחה גדולה לאחר שנות המלחמה האיומות שעברו עליהם. עבור החיילים היהודים בצבאו של אלנבי אורגן ליל הסדר ב-27/3/1918 על ידי אליעזר זיקריד הופאי, מנהל בנק אפאק וחברי המכבי בארמון שבשכונות הבוכרים. חודשיים לאחר מכן נערכה קבלת פנים רשמית לאלנבי באותו מקום. את היהודים בטקס ייצג חיים ויצמן ואת העיר ייצג המושל הבריטי רונלד סטורס. תקופת המנדט הבריטי מחולקת לשלושה חלקים. 1. ממשל צבאי מן הכיבוש ועד הראשון השביעי 1920. 2. ממשל אזרחי עד קיץ 1922. 3. מנדט בריטי שניתן על ידי חבר הלאומים. הבעיות הראשונות שהיו על הבריטים לפתור היו אספקת מזון ומים, פתרון בעיות בריאות וסניטציה קשות. הבעיה הראשונה הייתה אספקת מזון לעיר הרעבה, ואכן רבבות מסעיות ורכבות הביאו מזון ממצרים בפקודתו של אלנבי שישב שם. בעיר היו מגפות. הבריטים נלחמו במצב בהחלטיות והקימו בתי חולים, מרפאות ובתי מרקחת. כן בוצעו פעולות ניקוז וסניטציה והאוכלוסייה חוסנה בפני מגפות שהיה חיסון עבורם, כמו הוועבועות. אחרי פתרון הבעיות האקוטיות פנו הבריטים לעיצוב העיר ולדאגה ליופייה, פיתוחה ואופייה. הבריטים חוקקו חוקים ותכנו תוכניות ואילו הפרויקטים השונים בדרך כלל לא בוצעו על ידי האנגלים אלא על ידי תושבי העיר, אבל הבריטים היו אלה שהניחו תשתיות וארגון שאפשרו פיתוח מהיר ויעיל ודאגו לפיקוח שיקפיד על הבנייה שתהיה לפי החוקים ותוכניות האב. להלן רשימה חלקית של ההחלטות, החוקים, התוכניות והביצוע שנעשו בתקופה הבריטית. ירושלים היא בירת ישראל. הנציב העליון, משרדי הממשלה וכן המוסדות הלאומיים היהודיים והוועד הערבי העליון ישבו בירושלים. נאסרה בנייה בלבנים, מלט ופח בתוך העיר העתיקה וחויבה בנייה באבן בכל העיר. הוקמו תוכניות אב ובהם הקצאה של אזורי מגורים, מסחר ופארקים. הוחלט על הקמת פארק שיקיף את העיר העתיקה ויבליט את יופייה וייחודה. נסללו כבישים והתפתחה התחבורה הציבורית. תקופת המנדט הביאה פריחה בנושא בניית בנייני ציבור, ובכך נבנו בין השאר ארמון הנציב בשנת 1933, האוניברסיטה העברית בשנת 1925, הספרייה הלאומית, בית החולים הדסה בהר הצופים 1939, בשכונת רחביה קמה הגימנסיה העברית, הוקם בית הבריאות שטראוס ברחוב צ'נסלור, היום רחוב שטראוס, הוקם בית מדרש למורים וגננות בשכונת בית הכרם, הוקמו בנייני המוסדות הלאומיים, הוקמו מלונות כמו המלך דוד, מלון פלס, בניין ימקה, ברחוב יפו נבנו בניין ג'נרלי, בניין הדואר ובניית בנק אפאק, על דרך חברון נבנה בניין המדפיס הממשלתי ועוד ועוד ועוד. חברת חשמל הירושלמי נוסדה בשנת 1928 והקימה תחנת כוח ליד תחנת הרכבת. באותה שנה החלה גם תאורת הרחובות ולאט לאט הגיע החשמל גם לבתים פרטיים. הבריטים ניגשו לפתרון בעיית המים בירושלים. בתחילה הונח צינור ברזל מעין ערוב לירושלים. בשנת 1926 החלה שאיבה מעין פרה לירושלים, ובשנת 1934 הובלו המים מראש העין. ברוממה נבנתה בריכת אגירה ומגדל מים כדי להוביל את המים אל השכונות בגרביטציה. בתחילה היה בכל שכונה ברז והתושבים עמדו בתור לקבלת מנת המים שלהם. אחר כך הגיעו המים גם לבתים ציבוריים ואחר כך גם לבתי התושבים. הוקמו כ-40 שכונות כמו רוממה, גאולה, כרם אברהם, מצחיים, תל ארזה, מקור ברוך ועוד ועוד ועוד. הוקמו שכונות הגנים שהתבססו על רעיון שהגיע מאנגליה לגבי ערים מתועסות, והוא ליצור אזורי מגורים לשכבה הבינונית עם בתים בני קומה אחת ומסביבם גינה שתיתן קשר לאדמה ואיכות חיים. השכונות הללו תוכננו על ידי האדריכל ריכרד קאופמן, והם תלפיות, בית הכרם, קריית משה, בית וגן ורחביה. גם האוכלוסייה הערבית בנתה שכונות כמו תלביה וקטמון, וכמו כן המשיכו להתפתח שכונות קיימות כמו המשאבה היוונית, בקעה, ודי ג'וז, שייח' ג'ראח ועוד. מושל ירושלים, רונלד סטורס, הקים את האגודה למען ירושלים, שבה השתתפו נציגים מכל הדתות, העדות ונציגי הציבור, והיא דאגה לבינוי, שיפוץ, גינון ושיפור מראה העיר. טבלה בהקשר לאוכלוסיית העיר בתקופת המנדט אפשר לראות באתר אהבת ירושלים. לפני מלחמת העולם הראשונה ישבה מחצית האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל בירושלים, ובסוף התקופה רק שישית, כלומר ירושלים שהייתה המקום הכי מבוקש בארץ ירדה מגדולתה והאוכלוסייה היהודית התפשטה על פני כל הארץ. הסיבות היו מגוונות. אחת, היא הייתה רחוקה מדרכי הים ולכן התפתחותה הכלכלית הייתה חלשה. שתיים, בעיות ביטחוניות לא פשוטות הרחיקו אנשים ממנה. שלוש, המדיניות הבריטית נמנעה מלהכניס אליה תעשייה כבדה כדי לשמור על יופייה, אבל מדיניות זו הורידה את פוטנציאל העבודה בעיר. ארבע, מקומות אחרים היו לא פחות אטרקטיביים מסיבות כלכליות. חמש, אופי העולים השתנה שכן יותר יהודים באו להתיישב ולפתח את הארץ ולא רק מסיבות דתיות. האוכלוסייה היהודית בירושלים התפרנסה ממוסדות ציבור, מדע וחינוך כמו האוניברסיטה העברית, בצלאל, בית מדרש למורים וישיבות, ולכן ירושלים נחשבה לעיר של פקידים, שכן הון ציבורי ופרטי הושקע בדרך כלל בתל אביב וחיפה ופחות בירושלים. באופן כללי האוכלוסייה שנמשכה לירושלים הייתה דתית, ענייה ואו קשורה עם מוסדות השלטון ומוסדות התרבות וההשכלה. מבחינת הריבוי, הריבוי היהודי היה בעיקרו ריבוי טבעי והגירה מחול, לעומת הריבוי המוסלמי שנבע מהגירה פנימית וילודה. האוכלוסייה הנוצרית התחלקה בשווה בין אנשי חול ונוצרים מקומיים. בכל אופן, היהודים לאורך כל התקופה היו רוב מוחלט, כלומר מספרם עלה בהרבה על מספר הנוצרים והמוסלמים ביחד בירושלים. ועדי ירושלים, בעיר הוקמו שני ועדים יהודיים שייצגו את כלל תושבי העיר היהודים לחוד ואת העדה החרדית לחוד. באתר אהבת ירושלים ישנו מאמר שנקרא ועדי העיר ירושלים. עיריית ירושלים בתקופת המנדט, באתר אהבת ירושלים ישנו מאמר בשם עיריית ירושלים לפני קום המדינה, והנושא שלנו הוא בפרק ג'. העימות היהודי הערבי בירושלים, פרעות 1920-1921. ירושלים הייתה מרכז העימות בין היהודים והערבים, כאשר הבריטים לוקחים בו חלק גדל והולך. היו לכך מספר סיבות. אחת, עיר מעורבת. שתיים, זיקה דתית חזקה לעיר מצד שלושת הדתות. שלוש, זיקה לאומית חזקה של הערבים והיהודים. ארבע, מקום ריכוזם של משרדי הממשלה, ארמון הנציב ומרכז ההנהגה היהודית והמוסלמית. בשנים הראשונות לאחר בוא הבריטים המצב היה רגוע, אבל הוא השתנה בשנת 1920. המאורעות החלו בעקבות ועידה סורית שעמדה להכתיר את פייסל למלך סוריה המאוחדת שארץ ישראל עמדה להיות חלק ממנה, והצהרות אנגליות בדבר תקפותה של הצהרת בלפור. בירושלים היו הפגנות כאשר בראש הנועמים היה ראש העיר מוסא קאטם אל-חוסייני, שנשא דברים אנטי ציוניים. בעיר שררה מתיחות, בעיקר לקראת חגיגות נבי מוסא, חגיגות שהחלו בהתכנסות המונית בירושלים ועלייה לקבר משה בנבי מוסא שליד יריחו. חגיגות אלו החלו עוד בתקופה הממלוכית, כאין משקל נגד ההתכנסות הנוצרית של חג הפסחא. את ההתכנסות ניצלו גורמים לאומניים כדי להסיט את ההמונים. החגיגות החלו ביום שישי ערב פסח תרפ"א, 4/4/1920, וההתפרעויות החלו ביום ראשון כאשר נכנסו לירושלים חוגגים מחברון. הם הניפו תמונות של פייסל והשמיעו קריאות לעצמאות ולאחדות סוריה. התוצאה הייתה 5 יהודים הרוגים ויותר מ-200 פצועים. בין הערבים היו 4 הרוגים, כולם מאש בריטית. ההרוגים היהודים וכן הפצועים היו ברובם מהעיר העתיקה, שכן מאנשי ההגנה לא העריכו פגיעה ביהודי העיר העתיקה, בני היישוב הישן, שלא היו ציונים, ולכן לא רוכזו שם כוחות. הבריטים גם מנעו מהמתפרעים לעבור ברחוב יפו, וזו הייתה עוד סיבה לכך שהם פנו אל העיר העתיקה. על חוסר המוכנות של ההגנה סיפרה רחל ינאית מתוך ספר תולדות ההגנה א' 2. ציטוט: עם פרוס חג הפסח החלו מהלכות שמועות מדאיגות. בפרט רבו הידיעות המדאיגות מן העיר העתיקה ומן השכונות הקיצוניות. אך קשה לומר שהתייחסנו אליהם ברצינות. לא העלינו על הדעת שאומנם צפויה לירושלים סכנה ממשית. סוף ציטוט. את ההתקפה תיאר גרייבסקי מתוך אזכור שני, זיכרון לחובבים ראשונים. ציטוט: ביום ראשון חול המועד פסח תרפ"א, ג' להצהרת בלפור, בשעה 8 בבוקר, באה מחברון תהלוכת החוגגים לנבי מוסא. היא עמדה בשער יפו, ומעל הגזוסטרה עמדו נועמים שונים, והתחילו להעליב את החוגגים בנאומי הסתה נגד היהודים והציונים. אחד הנאומים החזיק בידו את תמונת פייסל והשביע את כל המפגינים לשפוך את דמם על מולדתם פלסטינה. הדברים נאמרו בכל כך רגשי איבה נגד היהודים, עד שהמפגינים הלכו משם ויחלו להתנפל בהמון על כל מי שנמצא בדרכם. בשלוש נקודות בעיר פרצו ועת ובעונה אחת הפרעות: בשער יפו, ברחוב הבטרק, כלומר השוק היורד משער יפו, וברחוב היהודים. התמונה הייתה נוראה ומזעזעת לב. פורעי הפרעות במקלות, באלות, בסכינים ובחרבות התנפלו ליהודים האומללים היושבים לבטח בחנויותיהם, ויקום ויפצעו ויגזלו את הסחורות אשר בחנויותיהם. על האנשים והנשים, זקנים ונערים שעברו לתומם ברחוב, התנפלו ויקום ויגזלו מהם את הכסף אשר בכיסם. הדם נשפך כמים. אנשים ונשים רצו כמטורפים בדעת ולא ידעו לאן לפנות ומאין תבוא להם ישועתם. ופורעי הפרעות עצמאים לדם הוסיפו לעשות את מעשיהם הנוראים, ויהודינו נפלו פצועים, נאנחים ונאנקים מבית ומחוץ. סוף ציטוט. השלטון הבריטי הגיב בתקיפות כלפי שני הצדדים. זאב ז'בוטינסקי, שעמד בראש ההגנה בירושלים, נאסר ונדון ל-15 שנות מאסר עם עבודת פרך וגירוש מהארץ בתום התקופה. חברי הארגון שנאסרו איתו נדונו ל-3 שנות עבודת פרך כל אחד. ראש המסיתים הערבי אמין אל-חוסייני נידון שלא בפניו ל-10 שנות מאסר, שכן הוא נמלט מהארץ. ראש העיר קאטם אל-חוסייני מראשי המסיתים פוטר. ביולי 1920 הוחלף השלטון הצבאי במשטר אזרחי, והרברט סמואל מונה כנציב עליון. אחת מפעולותיו הראשונות הייתה מתן חנינה כללית לכל הנידונים, יהודים וערבים. באביב 1921 הגיע שר המושבות צ'רצ'יל לארץ והביע את רחשי הערצתו למפעל הציוני וחילק את ארץ ישראל לשני חלקים משני עברי ירדן ונתן לאמיר עבדאללה שלטון עצמאי למחצה על עבר הירדן. באחד למאי שנת 1921 החלו פרעות ביפו והתפשטו ליישובים אחרים בארץ כמו פתח תקווה, חדרה ורחובות. בפרעות אלה נהרגו 47 יהודים ונפצעו 140. לערבים היו 48 הרוגים ו73 פצועים מירי הצבא הבריטי והמקינים היהודים. בין ההרוגים היה גם הסופר יוסף חיים ברנר. בשניים בנובמבר 1921, ביום השנה הרביעי להצהרת בלפור, הצליח ועד ההגנה בירושלים להרתיע המון ערבי שביקש לתקוף את תושבי הרוב היהודי בעיר העתיקה. במקומות אחרים בעיר נהרגו 5 יהודים ועשרות נפצעו. באותה שנה מונה חאג' אמין אל-חוסייני כמופתי של ירושלים על ידי הנציב העליון הרברט סמואל. חוסייני השפיע בצורה בולטת על ההסלמה ביחסי היהודים והערבים בכל הארץ ובייחוד בירושלים. עד כאן פרק ראשון, ופרק שני נתחיל לדבר על פרשת הכותל.